אנחנו פשוט עוד ממתינים לכמה משתתפים. תודה רבה למאיר ולפידיה על ההזדמנות להציג את הנושא. נושא של Data Integrity ו-Data Governance, ממשל מידע, הם נושאים שהם רלוונטיים לכל מה שקשור למיימנות מידע, מידע מלווה את ייצור המוצר, ואנחנו בשעה וחצי ככה שלרשותנו, אנחנו נעסוק גם ב... קונספטים בקווים המנחים שקשורים לנושא הזה, ובאתגרים. אני כבר מתנצלת שאני לא יכולה לשמוע אתכם. יש איזה יתרון, אם יהיו בעיות אני לא אשמע. אז אני אמשיך לדבר, גם אם לכולכם זה יצרח באוזניים. החיסרון שבזה ששאלות פשוט תעלו בצ'אט. עכשיו, אני מניחה שתוך כדי קצת קשה לראות מה אתם כותבים, אבל ברגע שנעשה ככה איזושהי הפסקה, אני אעבור על הצ'אט ואני אסתכל על השאלות. ואני גם מחוברת למאיר בווטסאפ, אז ככה שאם יהיה איזה שהם עושים, אז זה גם יעלה לי. קצת על עצמי, לא יודעת אם אתם רואים. אז אני עוסקת בתחום מעל 20 שנה, אני אפילו אומרת, אני ככה אומרת, מי ששואל אותי, אני אומרת שאני התעסקתי בתחום הזה בעצם כל החיים שלי, מאז שאמא שלי אמרה לי לשמור את הטיוטות של העבודות שהגשתי בבית ספר יסודי, אני... אבל באמת ככה בעולם הרגולציה ובעולם המדעי, אני מעל 20 שנה, למדתי תואר ראשון ותואר שני בפקולטה החקלאות ברחובות, הקמתי יחד עם המנחה שלי את המעבדה האימונולוגית הראשונה באילת, נדרשנו לעמוד ברמת רגולציה הכי גבוהה שאפשר, על אף שהיינו מעבדה אוניברסיטאית, עבדתי בטבע כ-15 שנה, הקמנו שם את היחידה לניהול מטעם העתים, לניהול מעבדות, עזרתי בכל התחום של, או ניהלנו את כל התחום של הוולידציות, והקמנו את התחום של Data Integrity וניהול המידע המאמן במעבדה. בשלוש שנים האחרונות אני כבר הקמתי חברה, ואני עובדת כעצמאית בתחום, יועצת בנושא של Data Integrity, ואני תומכת בחברות להטמיע תהליכים וכלים מתאימים, כדי שיאפשרו להם להטמיע את הדרישות של Data Integrity בהתאם לחיי היומיום שלהם, לחיי החברה. אני מאוד מאמינה שאפשר להטמיע את זה במסגרת חיי החברה, ולא רק כבלתי. אז קצת על Data Integrity Concept. אז אם אנחנו מדברים על Data Governance ו-Data Integrity כאלמנטים מרכזיים בעולם של ניהול מידע מהימן, Data Integrity של עצמו בעצם מכיל את כל החוקים שנכתבו במאה השנה האחרונה. אם התעסקו אמנם במידע שהוא מידע שנכתב, כל הנושאים המרכזיים שקשורים לדאטה אינטגריטי בעצם מנוהלים בחוקים מאוד מאוד ברורים מטעם הרשויות. אבל מה הם ראו בשנים האחרונות, בעיקר משנות ה-90 ואילך, שנוצרים איזשהם פערים שצריכים למצוא דרך ליישר קו בינלאומי ולדבר באותה שפה, ולכן הוציאו הרבה מאוד, מכל הרשויות, מכל מגוון הרשויות, הוציאו בעצם גיידלינים מסודרים לנושא של Data Integrity. אני חושבת שבשלוש שנים האחרונות אנחנו רואים אפילו גיידלינים יותר מסודרים בעבר, שממש של שאלות ותשובות והסברים, אבל בכולם בעצם הם מציגים את הנושא, מצד אחד הם מפנים לרגולציה המסודרת, הברורה, החוקים המוכרים, וכן שאני אומרים, אנחנו מוציאים איזשהו מסמך שבא בעצם לעזור לכם. ואיך הם רוצים לעזור? אז אחד מהנושאים שבאמת אני מניחה שכל הקהל שיושב כרגע וצופה בנו, מכיר היטב את האלכוה פלוס, כי בעצם מה הייתה המטרה? המטרה הייתה לייצר איזשהם ראשי תיבות שאפשר יהיה להגיד בתוכם את כל הדרישות, ודבר בשפה בינלאומית, בעצם להגיע למצב שאפשר להטמיע בצורה מסודרת בכל החברות, בכל העולם, את אותם הדרישות. יצירת השפה המשותפת הזאת מאפשרת באמת לאותם בוחנים שמגיעים, לייצר שיח שהוא בעל ערך. אם אתם מסתכלים, למשל ב-FDA, או אפילו ב-WHO, או במסמך האחרון שממש שוחרר לא מזמן, אם אנחנו מחפשים כל נושא, הם אומרים, אתם צריכים לייצר, המידע שלכם צריך להתבסס על הנושאים, או להיות מותאם לדרישות של האלכוה, אבל אי אפשר ממש למצוא מה זה כל סעיף. זאת אומרת, הם מפנים, מי שמכם מכיר את זה, מפנים לאיזשהו פסקה למטה ואומרים, האטריביוטיבל מותאם לסעיפים האלה והאלה בדרישות הרגולציה, הלג'יבל מותאם לדבר הזה וזה. אבל מה, המסמך עצמו מסביר את זה. אז הצורה שבה אנחנו נעבור בשעה וחצי הקרובה ניתנו לנו, נעבור סעיף סעיף, בעיקר נתייחס לנו, לאתגרים שעובדים מאחורי זה, וצריכים להבין שגם הסעיפים לא עובדים לפני עצמם. זאת אומרת, בסופו של עניין, אחד קשור לשני, יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, אבל אנחנו נצלול לכל נושא. אבל בגדול, אלכוהול הוא באמת הראשי תיבות המוכרות לכולם, שה-A בעצם מייצג את נושא של התעודת זהות של המידע, כל מה שקשור למידע. זה לא רק הנושא של מי ייצר אותו, אלא גם מתי ייצרו אותו, איך ייצרו אותו, כל מה שאפשר להגדיר כחלק מתעודת הזהות. פה נכנס גם הנושא הזה של המטה-דאטה, שבה אנחנו מכירים את הדאטה של הדאטה, אותם מאפיינים. איפה זה מוצא אותנו, המטה-דאטה? במערכות החדשות זה ברור מאליו. אנחנו מכירים את זה מצוין, בכל הרשתות החברתיות, בעולם שלנו, ביום-יום שלנו, אנחנו מכירים את זה מצוין, כל הנושא של מאפיינים. במערכות ישנות יותר, או בכל מה שקשור לכתיבה על נייר, המאפיינים או אותו התאריך שאנחנו כותבים בראש הנייר, או אם אנחנו מסתכלים על אקסלים, אתן לכם דוגמה לנושא של אתגר, מסתכלים על האקסלים למשל, אפשר לראות מי יצר את האקסל, נכון? זה איזשהו פייל שנמצא בפייל סרבר, אבל once אנחנו מגבים אותו ומשחזרים אותו, לא תמיד נוכל לשמור על אותם מאפיינים שקשורים לקובץ הזה, ולכן בהרבה מאוד קבצים של אקסל למשל, אנחנו מוסיפים עוד שדה שבו אנחנו בוחרים מי ייצר את הקובץ. זאת אומרת, נושא הזה של תעודת הזהות, הוא תעודת הזהות בכל המידע הזה, כולל מה שנקרא המטה-דאטה, הדאטה על הדאטה. הנושא של legible זה הנושא של מידע קרי. אז אם אנחנו מתייחסים לנייר, וכל מה שקשור לדאטה אינטגריטי מדבר גם על נייר וגם על מידע אלקטרוני, אז כל מה שקשור למידע, המידע בנייר, אז זה נורא נורא פשוט, כי הכל מאוד מאוד זמין. אפשר להגיד שאפשר להעלים את הנייר, אבל בגדול, כל מה שאתה כותב בנייר הוא קרי. זה נכון לנקודה מסוימת, מה קורה עם נייר ש-20 שנה נשאר על המדף, או אם חס וחלילה יש שריפה, או שיטפון, או שאת יודע מה, במעבדה, או בכל מקום אחר. אז הנושא הזה של קרי, יש כאן כל הפעילות שקשורה לניהול ארכיון, לניהול מסמכים בארכיון. ובעולם האלקטרוני, בעיקר בשנים האחרונות, זה כל הנושא של ההצפנה. אנחנו מדברים על הבטחת מידע, הבטחת מידע מכניסה הרבה מאוד אלמנטים של ההצפנה במערכות, ואנחנו יכולים להגיע למצב שהמידע שלנו יהיה מוצפן ולא קרי. ושהם באים ודורשים, אותם הרשויות דורשות שהמידע יהיה זמין, או כמובן הכוונה שהמידע יהיה זמין עבור המבקר, המבקר הפנימי, ושמי תוכל לחזור למידע ולראות ולוודא שהכל תקין, אבל ככלל אנחנו צריכים להתמודד עם הנושא הזה, בכל הצורות, גם בנייר וגם באלקטרוני, אלקטרוני ישן, צורך העניין, יותר, לכאורה יותר קל להתמודד עם הנושא של הזמינות, במידע שנוצר במערכות יותר חדשות לפעמים יותר קשה, כל אחד במקרה שלו. הנושא של הסיב, אני רק יותר שומעים לבטא את המילה, היא קשורה לנושא של כתיבה באונליין. הרעיון הוא שבאמת המבקר טוען ומוודא שהמידע נכתב תוך כדי עבודה. עכשיו, ויגידו שהנושא של האונליין הוא לא ברור מאליו. מצד אחד יש דרישה, מצד אחד ברור לכולם למה יש דרישה הזאת. אף אחד מאיתנו, כולם יודעים את זה, בוא נגיד ככה, שאם אנחנו לא כותבים באותו רגע את קבלת ההחלטות, אם זה סיכומי ישיבה, כל דבר שאנחנו עוסקים בו, לאו דווקא בעולם של הייצור, אבל אחת וחמה וכמובן בעולם הייצור, אז אנחנו מכניסים איזשהם אלמנטים של זיכרון, ומטרת המחוקק הוא כמובן, וזה נכתב, מה שנקרא נכתב בדם, זה נכתבו באונליין מה שאתם עושים, כדי שאפשר יהיה לבקר את זה. אנחנו כל הזמן חוזרים לנושא הזה של הבקרה, שאפשר יהיה לבקר את זה, כדי שאפשר יהיה לחזור אחורה, כדי לראות מה קרה. זה בא גם מתוך המקום של התמיכה בחברה, בפעילות, אבל כמובן זה לבדות שהדברים לא נכתבים בדיעבד, יש איזה כמה וכמה אלמנטים, מאוד מאוד לא פשוט. בטח שמתחילים לעבוד במערכות אוטומטיות. כי אז בעצם, איך אנחנו מכניסים את הנושא של האוטומציה, גם כתיבה באונליין וגם האוטומציה. אני רוצה להסביר, אני מניחה שרוב הקהל פה הוא קהל שהוא קהל מעולם האיכות, אז עבורכם זה ברור מאליו שצריכים לכתוב באונליין, אבל בקהל שהוא פחות מכיר, או קהל שהוא באמת בתחילת דרכו, בכל הנושא של טיפול במעבדה, או בייצור, או כל נושא שהוא, אנחנו נתקלים בלא מעט אתגרים בנושא הזה, כי יש כאן את אלמנט הזמן. אנחנו צריכים מהר מהר לבצע איזושהי פעולה. איך אפשר תוך כדי לכתוב? אני תמיד לך מציגה את זה כמו נושא של המטבח. אם אתה מכין חביתה פשוטה, זה לא בעיה לכתוב את כל הצעדים של מה ביצעת בחביתה, אבל אם אתה עכשיו נכנס לבישול הרבה יותר רציני, אז באמת הכל עניין של דקות וזמנים ושניות, והאם באמת אפשר לנהל את זה באונליין. אז כאן כמובן שיש כאן אתגרים לא קטנים בכל מה שקשור לאונליין, אבל הדרישה היא לכתוב בריל טיים. יש כאן כמובן עוד אלמנטים נוספים שמאתגרים ברמת ה-IT. נושא של מידע מקורי. אז נכון שראשי התיבות כתובים בצורה הזאת, אבל אני תמיד אומרת שהאוריג'ינל או המידע המקורי הוא הקודש הקודשים. הוא המקור, ממנו הכל מתחיל, אותו צריכים לשמור בצורה טובה ביותר, זה לא, אני חושבת שזה קצת ברור מאליו, אבל עוד פעם, למי שנמצא קצת לא באזור של עולם האיכות, הרבה פעמים נשאלת השאלה בכלל, מהו מידע המקורי? אחד מהנושאים שנגיע לחברות, מאוד מאוד חשוב לי לוודאות שהם יודעים להגדיר מהו ה-raw data. לא תמיד יודעים להגדיר את זה. ואם לא יודעים להגדיר את זה, אז מן הסתם לא יודעים לשמור אותו כמו שצריך. אז אחד הנושאים שמאוד מאוד חשוב להבין ולדעת, זה לדעת להגדיר מהו ה-raw data, מהו המידע המקורי. הקשבתי לא מזמן לאיזשהו פודקאסט שעוסק בכלל לא בעולם הייצור של הפארמה, אלא דווקא בעולם הסטארט-אפים, עולם הטכנולוגיה הכללית, וגם שם זה נאמר, וזה נאמר במקום שיווקי, במקום של הבזבוז הזמן של החברה, ברגע שהיא לא מוודאה שהמידע המקורי שלה הוא מטויב, הוא טוב, הוא נשמע כמו שצריך. אז כמובן שהנושא של המידע המקורי הוא חד משמעית, ובאמת עוסקים בו לא מעט ברמה של הרשויות. בנושא של הדיוק, נושא של הדיוק, שוב, כשאנחנו מסתכלים על כל הדרישות מטעם המחוקק, שעוסקות בנתונים, תמיד אומרים, דבר ראשון, המידע שלך צריך להיות מדויק כדי שנוכל לסמוך עליו. איך הוא יכול להיות מדויק? אז יש גם כמובן את כל הנושא של הוולידציה וקוליפיקציה, כל עולמות התוכן מהסוג הזה. והדבר הנוסף זה נושא של ניהול התיקונים. אם אנחנו מדברים על כל העולם של האודיטרל, הוא נכנס בעצם באזור הזה של האקיורד, כי בעצם תיקון זה בסדר, הוא לא מחוץ לחוק, השאלה איך הוא מנוהל ואיך הוא מבוקר. אז כל העולם הזה שעד עכשיו עסקתי בו, בעצם בשורה התחתונה הוא עוסק בבקרה. מה שחשוב זה לדעת איך לבקר את הפעילות. הנושא של הפלוס, אני תמיד אומרת שזה בעצם הנגזרות של כל מה שנאמר כרגע, זאת אומרת, אפשר להיכנס אליהם, אבל מה שחשוב זה נושא של האלכוה, כי הנגזרות הן באמת, הן אומנם מדויקות, אבל הן עולם ומלואו. כשדיברנו על הנושא של דאטה אינטגריטי או יושרת נתונים, רואים את זה בנשימה אחת יחד עם הנושא של ממשל. כל הנושא הזה של ממשל הנתונים או ניהול הנתונים, המושג הזה הוא מושג שהוא כמובן מעוברת מהמונח governance, אבל הוא גם, אם מסתכלים בויקיפדיה ומחפשים מה הכוונה, אז מוצאים שההגדרה היא הגדרה של רשויות של מדינה. בעצם הנושא הזה של הפרדת הרשויות, החוקים שמנהלים את הפרדת הרשויות, ובעולם של דאטה אינטגריטי, אנחנו צריכים לדרוש את המחוקק דורש את הפרדת הרשויות כמובן, יש דרישה מאוד מאוד מובהקת להפרדת רשויות, לא רואים את זה כל כך במסמכים הישנים יותר, דווקא במסמכים החדשים, רואים את הדרישה להפרדת רשויות, איפה נתקלנו בהפרדת רשויות? יותר בביקורות שהגיעו לחברות, הם באו וראו שההפרדת הרשויות לא מבוצעת כראוי, והם יותר הדגישו את זה במסמכים החדשים. כשאנחנו קמנו את הפעילויות שקשורות לדאטה אינטגריטי בחברה, בזמן בטבע, אבל גם בהמשך, אני דווקא באה במקום אחר, אני תמיד באה ואומרת שכל פעילות שקשורה לניהול המידע במעבדה או בקו הייצור, או לא משנה מה, זה תמיד עניין של האזור שבו אתה מנהל את הנתונים, בעצם הוא דורש שיתוף פעולה. כי ללא שיתוף הפעולה, בסופו של עניין אי אפשר להתקדם. אז זה בא בשני כיוונים, גם מהכיוון של שיתוף פעולה וגם כמובן מהדרישות. אני קוראת לזה משולש הזהב. תמיד אומרת שבראש הפירמידה יש את החולם. בכל עסק, לא משנה מהו העסק, וכמובן שבעסק שהוא ייצור של תרופות, אבל בכל תחום. בכל תחום, בסופו של עניין, יש לנו את העסק. העסק הוא החולם, הוא זה שצריך לקדם את הנושאים קדימה. הוא זה שדורש, הוא מגיע עם הדרישות, הוא גם זה שמקבל את האחריות בסופו של עניין, אבל הוא זה שמגיע עם הדרישות. יש לנו את היחידה שבעצם נותנת לו את השירות, איזשהו יחידת שירות. אם זה, היום אנחנו נוטים לראות את ה-IT כיחידת השירות, כי ברוב הפעילויות מהסוג הנדרש על ידי העסקים, נדרש נראה שיחידה טכנולוגית לתת להם את המענה, אבל לצורך העניין זה כל יחידה עסקית שנותנת שירות, והצד השלישי והכל כך חשוב זה שומרי השער וזה מנהלי הבטחת האיכות. עכשיו, רואים את זה בכל מקום, לא תמיד המשולש הזה הוא שווה צעות, יש לא מעט קשיים בנושא של ניהול המשולש הזה, אבל ברגע שמבינים שדבר ראשון, ואנחנו רואים את זה, חברות שיש שם שיתוף פעולה מלא, מצליחות להזיז את האונייה הזו קדימה, חוץ מזה שיש את הדרישות. הדרישות מדברות על הפרדת רשויות, זאת אומרת, לא יכול להיות שמישהו שהוא בא לאינטרס, יהיה לו אפשרות לנהל מידע. כמובן, זה נושא של היוזרנם וסיסמה, אבל איזה נדבר על זה בהמשך, אבל הרעיון הוא שלא תהיה לנו, לא יהיו אינטרסים. כשמצד אחד מדובר על אינטרסים, מצד שני, יש נושא שמאוד מאוד חשוב, שזה הנושא של הפרדת הרשויות. הרבה פעמים פונים אליי לעזור בכל מה שקשור לדאטה אינטגרית, מטעם מהבטחת איכות, שזה מאוד מאוד הגיוני, כי הם שומרי השער, והם רוצים לטפל בנושא הזה, אבל הם לא יכולים להיות אלה שמנהלים את הנושא הזה בסופו של עניין. אני אומרת, אתם לא מנהלי הפרויקטים, אתם בסוף אלה שצריכים לשמור על הפעילות. אפילו שבאתי, במקור הגעתי דרככם, אבל אתם צריכים להיות שומרי השער שאנחנו נעלה את הפרויקט הזה מטעם העסק או מטעם ה-IT, זה לא משנה, אבל מה שחשוב זה ששומרי השער יישארו כשומרי השער. איפה אנחנו רואים את המקום הזה, את ההפרדות האלה גם בעולם ה-IT עצמו, לפעמים מה שאנחנו רואים את הנושא הזה של הבטחת המידע. אם הבטחת המידע לוקחת קצת את הצד של ה-QA, או ה-QA לוקחת קצת את הצד של הבטחת מידע, בעולמות של הניהול סיסמאות ופעילות מהסוג הזה, גם שם חשוב מאוד להפריד את הגבולות. אז ככה, זה היה קצת ארוך, אבל כל הרעיון שבאמת יש לנו את משולש הזהב, שיתוף פעולה מצד אחד, וכמובן הדרישות מצד הרשויות, מצד המחוקקים, להפרדת רשויות מלאה, וב-WHO, המסמך האחרון שלנו, ממש מדברים על זה בצורה חד משמעית. קונספט נוסף שקשור לדאטה אינטגריטי הוא הנושא הזה של ניהול מעגל החיים. כשאנחנו באים לבחון את המידע, את המידע שמציגים בפנינו, הנושא הזה של הסטרסביליטי הוא נושא שעולה לא מעט, הוא עולה בכל מיני תצורות, הוא עולה או דרך חיפוש אחרי מקור הבעיה, אם אנחנו מדברים על התחלתה איזושהי תקלה, אז אנחנו מחפשים את המקור של התקלה, ואז אנחנו מתחילים לבצע איזושהי טרסביליות, זה קשור לעולמות של ניהול תכשירים, מה שחשוב זה שברגע שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לקבל החלטה על בסיס מידע, חשוב מאוד שנבין מהו המידע שאנחנו מקבלים החלטה על בסיסו. זאת אומרת, אם אנחנו מציגים מידע של מוצר שיצא עכשיו בייצור, יש לו איזשהו, עוד פעם, אותו מוצר, יש לו איזשהו מידע שתומך בו, חשוב מאוד שלכל המידע הזה, אנחנו כאלה שמציגים את המידע, אנחנו צריכים לדעת את כל מעגל החיים של המידע, וזה אומר מהמצב שהוא נוצר, כמו שאמרנו, איפה הנקודה שבו ייצרנו את המידע, זאת אומרת, ה-road, את ה-original, איזה צעדים הוא עבר בדרך, האם הוא יצא לאנליזה, בדרך כלל אנחנו מציגים את האנליזה, איך אנחנו שומרים אותו, איך אנחנו משתפים את המידע, מה קורה שאנחנו לא צריכים יותר את המידע, האם אנחנו מסלקים את המידע, מוחקים את המידע, מעבירים אותו לארכיונים, כל המעגל הזה צריך לקבל תשומת לב, בכל מיני תצורות, כמובן שהדרך הנכונה, הדרך שאנחנו מוצאים את המקום שבו אנחנו עוסקים בזה הכי הרבה, זה כמובן במהלך הוולידציה. אבל נושא של דאטה לייף סייקל, תמיד היה. תמיד היה חלק בלתי נפרד מהדרישות, הוא לא היה כך ברור, המושגים לא היו כל כך ברורים, זאת בעצם הדרישה, אבל באמת במסמכים האחרונים שכבר יצאו מטעם הרשויות, המונח דאטה לייף סייקל הוא חלק בלתי נפרד מהמסמך. מבחינתי זה חלק מהקונספטים של דאטה אינטגריטי, וצריכים להכיר וצריכים להכיר לעומק. וכמובן ניהול סיכונים. הכל, 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 הכל מתבסס בסוף על ניהול סיכונים, גם שאנחנו כל נושא שאנחנו עוסקים בו, אנחנו עוסקים בבקרה, ואנחנו עוסקים בסיכון. אנחנו בכל תהליך, בסופו של עניין, יש לנו איזה שהם אזורים אפורים, יש לנו איזה שהם פעילויות שאנחנו לא יכולים להתמודד איתם בגלל בעיות אובייקטיביות, בעיות טכנולוגיות, בעיות אנושיות, יש המון המון נושאים שעוסקים בהם, על אף שהחוקים הם שחור ולבן, היום יום הוא היום יום, ו... בסופו של מה שאנחנו צריכים לעשות זה לנהל סיכונים. לנהל סיכונים ברמת המוצר, כמובן ברמת הלקוח, בטח אם מדובר על עולם הפארמה, וברמת היום-יום גם של הארגון. הנושא של ריסק מנג'מנט, אנחנו רואים יותר ויותר היום בחברות, שבאמת יש אנשים שאמונים על הנושא הזה, זה לא אומר שהם אחראים על המידע, זה אומר שהם אמונים על המתודולוגיה, תפקידם באמת ללמד את האנשים, זה לא פשוט ולא תמיד מאוד מאוד אינטואיטיבי, לנהל סיכון על כל פעילות. זה משהו שצריך להיכנס לתוך השגרת השיחה, לתוך שגרת הפעילות, וחשוב לייצר את הדרכות הנכונות, ובאמת אנחנו רואים שחברות שזה נכנס חלק מה-DNA שלהם, זה הרבה יותר פשוט, אבל לא, זה לא אצל כולם. אחד מהדברים שהיום אומרים, שבאמת אפילו לא בעולמות הייצור דווקא של הפארמה, שהתחילו להכניס את הנושא של תיאוריות של ניהול סיכונים, והטמיעו את תהליכים של ניהול סיכונים, מצד אחד הרגישו לכאורה עצירה בפעילות, אבל כולם דיברו שבסופו של עניין זה הביא לשיפור. והמטרה שלנו לשיפור, המטרה כמובן שתהיה לנו בקרה, אבל לארגון בשורה התחתונה, אנחנו רוצים להביא אותו קודם לשיפור היכולות, ומי שמצליח להטמיע בצורה יעילה ונכונה את המתודולוגיות שקשורות לניהול סיכונים, אז כמובן שהוא מתקדם יותר. עוד פעם, בעברת הקהל פה, אז רובם ברור להם מעלה בנושא של ניהול סיכונים, אבל זה חשוב להבין שזה חלק בלתי נפרד, וזה מוזכר כמובן בתוך השואל. למה זה מוביל אותי? שזה בא מעבר לנושא של ניהול סיכונים. הנושא הזה של דאטה אינטגריטי בעצם מכיל בתוכו את הנושא של הקוד האתי. הקוד האתי של החברה. המצפן של החברה. יש כאן מעבר להטמעה של החוקים ושל הקונספטים, זה הנושא הזה של השיח, שבאמת לאפשר לאנשי החברה לדבר ולהציף בעיות ולשוחח. חשוב מאוד, כמו שדיברנו על משולש הזהב, הנושא הזה של השותפות, היא גם שותפות ביום-יום, בשיח היום-יומי. זאת אומרת, אם יש תקלה, חשוב שהם ידעו שהם יכולים לבוא ולדבר ולהסביר את התקלה, ולא לפחד מתחקירים. תחקירים צריכים להיות תהליכים שהם משפרים, בדיוק כמו הנושא של, שאנחנו אומרים, שאנחנו רוצים להטמיע תהליכים של ניהול סיכונים, אז גם הנושא של הטמעת תהליכי חקירה, כל העולמות האלה, עולמות התוכן של תרבות, הדאטה אינטגריטי הוא בעצם למעשה היא תרבות ארגונית, וצריכים להטמיע אותה ככזו. ולכן, הרבה פעמים שבוחנים את העולם של הגוורמנס, או אם אנחנו רואים את זה בהערות של המחוקקים, הרבה פעמים חוזרים ואומרים, הבעיה נמצאת בהנהלה. משהו שמה, זה לא העניין שהם לא יודעים לבצע את הפעולות כמו שצריך, יש לנו בעיה בהטמעה של תהליכי העבודה, ולא כי אנשים לא מבינים, אלא כי יש כאן איזשהו נושא שהוא לא מטופל עד הסוף ברמת התרבות הארגונית. אז זה בנושא של הקונספטים. עכשיו, לפני שאני אכנס לתוך אתגרים, אני רוצה אם כתבתם איזשהם שאלות, אני לא רואה איזשהו משהו מיוחד. אנחנו נצלול. יופי. אז הדבר, מה שככה, זה באמת מה שהזכרתי, הזכרתי באופן כללי את באמת את הקונספטים, איך שאני רואה אותם בתור הנושאים המרכזיים של דאטה אינטגריטי. אנחנו מדברים על האלכוה כמובן, אנחנו מדברים על ניהול סיכונים, אנחנו מדברים על הפרדת הרשויות ועל התרבות הארגונית. אנחנו נכנסים ככה צוללים לעולם של האלכוה, שם באמת מחכים לנו לא מעט אתגרים והטמעה של הדרישות. מצד אחד אנחנו אומרים, אוקיי, צריך באמת שיהיה לנו תעודת זהות מלאה לאותו נתון שאנחנו מציגים, שמייצג לנו את המוצר. במקרה כזה יש את הנושא הבא ומאליו, שזה הנושא ששם משתמש וסיסמה. ברור שלכל לכל מערכת, לכל מחשב, אנחנו נכנסים שם משתמש וסיסמה. אז מצד אחד יש לנו, אני ככה הצגתי פה, הבעיה שלנו למשל במערכות מאוד מאוד ישנות. החברות לא התחילו לעבוד אתמול, יש הרבה מאוד חברות שאנחנו עם עשרות שנים בשטח, יש להם שיטות, יש להם תרופות מצוינות, שאנחנו לא רוצים כמובן להוציא אותן מהחוק, אבל התרופות האלה נתמכות על ידי מערכות ישנות. ואם נתמכות על ידי מערכות ישנות, לא בטוח שאפשר להכניס שם משתמש וסיסמה. ובמקרה כזה, אז איך אתה יודע מי נכנס, מי עבד עם המערכת? ואנחנו צריכים למצוא לזה פתרון. אז כמובן שיש לזה פתרונות שונים, וראיתי באמת בכל חברה מקבלת את זה בצורה אחרת. יש לנו, איפה אנחנו ניכנס לזה יותר ככה עם דוגמאות, אז זה נושא אחד. כמו שאמרתי, בעולם הזה של מטה דאטה, נושא של המאפיינים, נושא של שמירת המידע, נושא של אקסלים. אם אנחנו למשל עובדים עם אקסל, ואקסל אנחנו לא מוצאים מהחוק, הבעיה עם האקסל בדרך כלל הנושא הזה של הבקרה על האקסל, אז אפשר גם לנהל תבניות חישוב, תבניות חישוב הם חלק בלי נפרד מהיום-יום של החוקרים שלנו. בסדר, אז המטרה היא באמת להגיע למערכת אוטומטית ומערכות לים, שיתנו לנו את המענה המלא, או מחברות אלקטרוניות, שיתנו לנו מענה מלא ואוטומטי לחישובים שלנו. אבל לכל החברות יש תקציבים המתאימים להטמיע מערכות מהסוג הזה, ובינתיים הם עובדים באמת עם קבצי אקסל, ואז השאלה שאני שאלה, באמת איך אפשר לבצע בקרה? אז הרבה פעמים נדבקים הנושא הזה של אקסל, הם אומרים, הבעיה שלו זה שהנושא של האודיט טרייל. משהו לא בהכרח האודיט טרייל, כי אם מדובר על קובץ אקסל שהוא בעצם לא נפתח שוב, אנחנו רובנו שינויים, אז האודיט טרייל הוא החלק היותר קטן בסיפור הזה. הבעיה שלנו זה באמת הבקרה וההצגה שהמסמך שיצרנו, המסמך הנכון, האחרון, יש כאן הרבה מאוד נתונים שאותם הם מאפיינים של אותו קובץ, אותה תעודת זהות של הקובץ שאנחנו, קשה לנו לנהל אותו. וזה פתיר, זה פתיר ברמת הפעילות במעבדה, הפעילות ברשת, אבל היא לא פשוטה. והרבה פעמים, מה שקורה בפעילות מהסוג הזה, שמתחילים לעבוד ככה, וברגע שמתחילים לייצר את תהליכי הבקרה על הפעילות הזו, אנחנו מוצאים שלאט לאט מבינים שהעלות יכולה להיות יותר זולה אם עוברים למערכות אוטומטיות. ואז מגיעים לבעיה אחרת, שבמערכות האוטומטיות הסגירה היא מאוד מאוד אדוקה, ולכן עדיף להגיע מאוד בשלים למערכות האלה. וכל הנושא הזה של מאזן האימה, איך לטפל במערכת, הוא לא פשוט, וזה, ככה אנחנו מוצאים את זה מאוד סביב הנושא הזה של, זה נושאים שמסביבים סביב הנושא של תעודת הזהות של המידע. אז פה הבאתי לכם ככה איזושהי דוגמה, יכול להיות שזה פשוטה לקהל פה, אבל הרעיון הוא באמת לאחת המערכות שאנחנו נתקלנו בהן, נתקלים במערכות מהסוג הזה לא מעט, שמערכות ייצור שכל הזמן חייבות לעבוד. אם כל הזמן חייבות לעבוד, הרבה מאוד מהמקרים, אי אפשר לעשות לוג אוף, זאת אומרת, אי אפשר לצאת ולהיכנס, ואת אנשים שעובדים במשמרת לא יכולים להיכנס שוב עם שם משתמש בסיסמה, כי אם הם ייכנסו עם שם משתמש בסיסמה, הם יפגיעו במערכת. ואז בעצם, מה אפשר לעשות ולתת את המענה למקרה כזה? איך אתה יודע שבאמת אותו בן אדם עבד כראוי? לא, הזכרתי את זה קודם, אבל כמובן שאנחנו בכל העולם הזה של תעודת הזהות של המידע, ו... נכסים שהם משתמש בסיסמה, זה כמובן אנשים הראויים, וזה אנשים שעברו את ההסמכות הנכונות, ותהליך ההסמכות הוא עולם ומלואו בפני עצמו ברמת האתגרים. אבל בואו נניח שמדובר פה על 5 אנשים שעובדים עם המערכת, הם הוסמכו אליה, הם עובדים מעל 20 שנה עם המערכת הזו, אבל מה אי אפשר לעשות, אי אפשר לעצור אותה, ואי אפשר להיכנס עם שם משתמש בסיסמה, ואיזה אפשרויות קיימו. אז במקרים כאלה, באמת הנושא ש... בעצם תחת סכנה פה, ה-compromise זה הנושא של תעודת הזהות, ואחד הסיכונים, או מה שיכול לבוא המבקר ולבוא ולהגיד, אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו לא נדע אם הייתה כאן איזושהי בעיה, נניח ונמצאנו איזושהי בעיה בבאץ', איך נדע, מי עשה את הבעיה, ולא ברמה של להעניש אותו, אלא למצוא את מקור הבעיה, אולי... צריכים להדריך מחדש, אולי צריכים למצוא איזשהם פעילויות הנכונות, אולי נכנס שם בן אדם לא מוסמך, אולי מישהו ככה... בוא נלך לכיוון הזה שאנשים לא עושים דברים במכוון, אבל צריכים למצוא את המקור, ומבחינת הרשויות, אם אתה לא מצליח לייצר פה איזושהי בקרה, אתה במצב בעייתי, אין לך בסופו של עניין איזשהו טריסביליות, ואפשר למצוא לזה פתרונות שונים. הנושא הזה כשכניסה לחיידר עם כרטיס, עם שם משתמש, עם כרטיס עם... אישי, הוא אחד מהפתרונות, הנושא של מצלמות או פתרונות, זה פתרונות מצוינים, כי בעצם הם מאפשרים לנו לדעת באופן חד-חד ערכי מי נכנס ומתי וזה מותן למשמרת, הבעיה או האתגר שמתמודדים איתו בשלב הבא, זה איך אפשר להתחיל לבקר את זה. האם באמת הבן אדם נכנס, האם הכרטיס עבד, לא עבד, כל, זה מייצר עוד הרבה מאוד מידע, בטח סרטים, שמעמיד צוותים שלמים עכשיו לשבת ולראות את הסרטים ולבקר אותם, וככה זה אתגר בתוך אתגר. במקרים כאלה אני חושבת שהדרך היא אמנם, ככה, תוך חצי שנה לחשוב על פתרון אחר שהוא לא יהיה הכרטיסים או הסרטים, ולהתמודד עם הנושא של רכישת מכשירים שהם מתאימים, אבל אפשר לבצע את, אפשר לבצע את הבקרה, השאלה מה העלות של הבקרה. אז זה בנושא הזה. נושא שאני עתיד לצלול עליו זה בעולם של זמינות המידע. אלא אם כן יש למישהו שאלות על הנושא הקודם, אני לא רואה שיש פה איזה שם תגובות. אז בנושא של זמינות המידע.
זה נעצר. האם יש סיבה?
אנחנו תכף נבדוק מה קורה.
גם אתם?
נתקע, נתקע. הנה את. גלית?
גלית, עכשיו כן שומעים אותך.
אני מנצלת על הניתוק, את הבדיקה, אם אתם איתי. לא, בסדר. עכשיו אני מקווה שאתם כבר שומעים אותי. אז שוב, אנחנו מדברים על שידור של מערכת. אז בנושא של זמינות, בנושא של שידור מערכת, יש לנו, כמו שאמרתי, יש כמה אתגרים. דבר ראשון זה כמובן לבדות ולהבין שצריכים להעביר את המידע, להעביר את המידע ממערכת, המערכת הקודמת. בקרה השני, לא תמיד אפשר להעלות את המידע, ואז מה עושים עם המידע, מידע שעבר. אז הנושא הזה הוא בעצמו מכיל הרבה מאוד, הרבה מאוד סיכונים, כל הנושא של מה שנקרא data migration. הדוגמה שהבאתי לכם פה היא באמת דוגמה של מערכות ERP, אנחנו רואים את זה הרבה מאוד במערכות ERP, אגב, האמת לפני מערכות ERP, אחד הסיכונים שקורה, וזה גם ראיתי גם לא מעט, זה הנושא הזה של חברות שעובדות עם ספקי משנה, שפשוט מגיעים למעבדה או לקו ייצור או לכל מקום שהוא, הם בעצם אלה שהם תומכים במערכות שלהם, והם פשוט, במערכות של אותו ארגון, ופשוט יוצא איזשהו שדרוג של המערכת, והם מפצים את השדרוג. ואז כמובן יש כאן את עולם, הם לא כל הנושא של הבקרה דרך ה-Change Controlים, אבל כל הנושא הזה של שדרוגים הוא סופר מסוכן, וממש לא, וצריכים בכל שידור מכל שהוא, כמובן להתייחס לנושא של המידע, המידע הקודם, כדי שתהיה לנו גישה שהמידע יהיה זמין, כדי שאנחנו נוכל להגיע למידע המקורי. כל מה שדיברנו עליו בנושא של הלקוח, למעשה מתנקז בנושא הזה של upgrade ו-change controlling כמובן. אז הדוגמה שנתתי פה היא דוגמה באמת של ERP. ERP, ואנחנו רואים את זה לא מעט, שמערכות עוברות או מנייר ל-ERP, או ממערכות קטנות למערכות יותר גדולות, ובדוגמה הזאת, פה ככה בדוגמה הזאת, המנהל החליט שהוא לא מעביר חלק מהמידע, הוא בעצם החליט שהוא לא מוציא את ה... הוא לא מעביר את הלוגים. כי זה לא מצליח. כמו שאמרנו, הנושא של ניהול מידע שלם, שזה הפלוס, כל הנושא של המידע, מידע שלם, מידע לא יהיה מידע מימן אם הוא לא מידע שלם, זאת אומרת שכל המידע הרלוונטי, זמין, כולל הדאטה, כולל המטה-דאטה, אם אנחנו מדברים על לוגים, לוגים כמובן הם גם חלק מהדאטה של הדאטה, חלק מהמידע שקשור למידע, אז כמובן שהמחשבה שאפשר להוציא את הלוגים, כי זה לא מסתדר בשדרוג, הוא מאוד מאוד בעייתי. ולכן, כשאנחנו מסכלים על מה כאילו יכולים להיות הסיכונים פה, אז הם כמובן קשורים גם לנושא של תעודת הזהות של המידע, כי לפעמים בשדרוג לא עולה כל הנושא שגם מי יצר את המידע, אלא מה שיכול לקרות בשדרוג למשל, שמעלים אותו באופן אוטומטי עם שם משתמש גנרי של המערכת. ואז פתאום כל המידע מקבל שם משתמש מוזר כזה, או שם משתמש של אותו ספק שביצע את השדרוג. אלה דברים מאוד מאוד מסוכנים שצריכים לקחת אותם בחשבון. כמובן, נושא של שהמידע בכלל יהיה זמין, ומה עושים אם המידע לא יכול להיות זמין? מה קורה במקרה ובשדרוג אי אפשר להעלות את המידע למערכת החדשה? אז כאן יש כל הנושא הזה של שמירת מידע ישן במערכות מידע שכבר לא זמינות. אני חושב את זה המון, אני מסכים את זה המון עם הנושא הזה של לייצר בעצם שרתים וירטואליים שיכולים לאפשר לנו לתחזק מידע שהוא מידע מאוד מאוד ישן, שהוא לא ניתן להעביר אותו למערכות החדשות. במקרה כזה כמובן שצריכים לתת את זה המענה. ה-IT הוא כמובן השותף הלגיטימי לנושא הזה, ויש היום הרבה מאוד אפשרויות, הן פשוט יקרות. ולכן גם צריך לקבל החלטה גם מה לעשות עם זה. יכול להיות ש... כמו שאמרנו, צריכים איזה סיכונים, מה רמת הסיכונים, אנחנו לא נשמור את המידע, ואיזה מידע, או לייצר אותו ל-PDF'ים, יש כאן המון המון פתרונות, אבל לא כולם הם באמת ישימים. וכמו כל דבר, בסופו של דבר צריך לחשוב על הסיכון שעומד מאחורי זה. ושוב, כמובן, המידע המקורי. אז... סמור שבאנו, זאת אומרת, נושאים שכתובים כאן את כל מה שהזכרתי, ובאמת יש כאן באמת אפשרויות שונות, אם במקרה הזה של לוגים ישנים, אז באמת אפשר לשמור אותם הרבה פעמים באיזשהם מערכות וירטואליות, וכמובן לנהל את זה בצורה מאוד מאוד מסודרת, מבוקרת, עושה את זה של מיגריישן, יש לזה פרוטוקולים מסודרים, יש לזה פעילות שצריכה להתבצע כפעילות, משלימה או כחלק מפעילות הוולידציה של מערכת ה-ERP שעומדים להיכנס אליה. כמובן, זה חלק מה-Change Control וחלק מהסיכונים שמנהלים אותם. כל הנושא של דוקומנטציה באונליין. אני בטוחה שאתם מתמודדים עם זה. אין מישהו שלא מתמודד עם הנושא הזה, עם הכאב הזה של הזמן והכתיבה, של הכתיבה באונליין. אז הזכרתי את הנושא, את הדוגמאות של המטבח, אבל אנחנו, אני רואה את זה המון דווקא בפעילויות אוטומטיות. הרבה פעמים מתמיעים מערכת שהיא מערכת אוטומטית ומאפשרת את כל השמירה של המידע באונליין, מקבלים את הזמן, את השם משתמש, את כל הפעילויות. הפלואו הוא אחד לאחד למה שבוצע קודם בניירת, ועדיין מייצרים תהליך מקביל. מייצרים תהליך מקביל לתהליך של הניירת. רלוונטי, לא רלוונטי, הטענה היא שזה לא מספיק ולידי. כל הנושא הזה של המספיק ולידי, צריכים לטפל את זה במסגרת ניהול הסיכונים. בסופו של עניין, אם אתה גורם לעובד שלך לבצע גם פעילות במערכת וגם פעילות בנייה, הוא כנראה לא כותב באונליין. אז צריך לראות איך מתמודדים עם זה. אחד הדברים שראיתי זה נושא שבאמת להטמיע מערכות אוטומטיות, אבל אז לבקש מהם לעשות וי על כל פעולה. אבל הם עושים כל כך הרבה פעולות בדקה וחצי, אתם מבצעים גם לבצע את זה וגם לבצע את זה, אז כנראה שהם יבצעו את תבין האלה אחר כך, אז זה לא כל כך נכון, זאת אומרת, צריך לחשוב איך לעשות את הדברים האלה יעילים, כי בסופו של עניין המטרה היא מטרה של בקרה, ושבאמת יכתבו באונליין. עכשיו, אם המערכת נותנת את המענה הזה, צריכים לראות איך מוצאים פה את דרך הזהב. זו שאלה מצוינת, היא סופר חשובה, וכמו כל דבר, זאת אומרת, אין כאן באמת תשובה חד משמעית, או הדבר הכי שהוא חד משמעית זה שהכל צריך לכתב באונליין. עכשיו, איך לבצע את זה נכון, זה בעצם הנושא, וצריכים פה לפתוח את הראש. זאת אומרת, צריכים פה לשבת ולחשוב, וזה לא, זה לא חוכמה לבוא ורק להגיד את זה. כשיושבים ביחד, זה אמרתי שאני את משולש הזהב הזה, צריכים לשבת ולחשוב על הפתרונות. הם יקרים, ולכן צריכים למצוא פתרונות, אבל צריך לחשוב עליהם. הדוגמה שבאמת התייחסתי עליה פה, היא קצת בהפוך, זה הנושא הזה של חיבור למערכות ה-IT. אם אנחנו מצד אחד רואים שיש לנו מערכות אוטומטיות, אפשר להתחבר למערכות ה-IT, לעולם ה-IT, אבל אנחנו רואים הרבה מאוד במעבדה, גם מערכות, מה שאני, מעבדה, או באמת, בכל מקום, שאני אומרת מעבדה או ארגון, זה באמת, כל הארגונים הם נכונים לצורך העניין. יש לנו הרבה פעמים מצבים שאנחנו לא מתחברים לרשת, או בגלל שהמערכת ישנה, והחבר'ה של הבטחת מידע אומרים, בשום פנים ואף אנחנו לא מכניסים את הדינוזאור הזה למערכת החדשה שלנו, כי היא יכולה לפרוץ, יכולה לגרום לנו לפריצה בעולם של הבטחת מידע, או בגלל שאנחנו לא אוהבים את אנשי ה-IT, אנחנו מעדיפים לעשות דברים בתוך הבית, והמון סיבות. אבל יש כאן איזשהו אתגר, בזה שלא מתחברים למערכות ה-IT המנהלות, אנחנו יכולים להגיע לדברים נוספים, אני פשוט אעלה את זה כבר. העובדה שיש לנו צוות של IT, ואפילו זה עם בן אדם אחד וקבוצת אאוטסורס שלמה מאחוריה, לא משנה מה, בסופו שיהיה אנשי ה-IT ואנשי הבטחת המידע, הם אלה שמכירים הכי טוב את הפעילות הזו שנקראת יוזרניים בסיסמה. או כל הנושא הזה של, באמת, פעילות ששורה לתעודת הזהות של המידע. להם יש את הידע. אנחנו כמנהלי הבטחת איכות, או האנשים שתומכים בפעילות הזו ובקרה, אנחנו יודעים לבקש את זה, אנחנו יודעים לדרוש את זה, אבל הם באמת אלה שיש להם את הידע. ויותר מזה, הם גם מכירים את המערכות שנותנות את התמיכה היום, אנחנו מדברים על Active Directory, Microsoft, כל הפעילות מהסוג הזה, הם מכירים את זה הכי טוב. הבעיה, שאם אנחנו לא מתחברים למערכות שלהם, אני אגיע לכמה מצבים. א', יכול להיות שאנחנו, המערכת שלנו לא באמת מוגנת. אם היא לא מוגנת, היא לא עומדת בדרישות של האינטגריטי, כי אחת הדרישות היא גם ההגנה המלאה על המערכת. ועוד דבר, אם אנחנו לא מתחברים למערכת שלכאורה נותנת את התמיכה המלאה בכל מה שקשור ליוזרניים וסיסמה, יכול להיות שיהיה לנו מצב של פערים. זאת אומרת, נניח למחשבים של האישיים, אנחנו נכנסים עם שם שמש בסיסמה בתצורה מסוימת, ואנחנו, ולמחשבים במעבדה אנחנו נכנסים בתצורה אחרת. מי שיבוא ויראה ויגיד, כאילו, למה יש לכם פה שתי תצורות? מה, אתם לא מבינים? מה, אתם לא מדברים אחד לשני? אין לכם ביניכם גוורנס מסודר? הנושא של הפערים, אם אין ברירה, תנהלו את זה. אבל ככלל, מה שאני מציעה זה תשענו על אנשי ה-IT. אתם צריכים שמשתמש בסיסמה, אתם רוצים נעילה למחשב, אתם צריכים בקרה, תתחברו למערכות ה-IT. איפה זה פוגש אותנו בנושא שהתייחסתי אליו? זה הנושא של, אם אמרנו שהכל צריך להתכתב באונליין, וצריך להיות תאריך, תאריך ושעה על המידע, יש לנו סכנות אחרות שמסתתרות מאחורי זה. אם אנחנו נשענים על מחשבים, ואם זה מערכות קצת יותר ישנות, אז יכול להיות מאוד שהשעון קיץ, שעון חורף, לא יתחלף בזמן. יש לנו, פה בישראל, הרי החלפנו לפני כמה שנים, את השעון חורף מתחלף אחרי יום כיפור, ופעם זה היה לפני יום כיפור. כל הנושא הזה, כל העדכונים האלה, מערכות ישנות לא יקבלו את העדכונים, בילו המערכות החדשות כן יקבלו את העדכונים. לכן יש כאן הרבה מאוד סכנות ולנהל את זה כאי נפרד. בעיקר, והסכנה המרכזית קשורה לנושא של הכתיבה באונליין, כי אם אנחנו באים ואומרים, אנחנו רוצים לכתוב באונליין, שהמערכת תיתן לנו את המידע, שבאמת המידע נכנס בזמן, ובתאריך ובשעה הנכונה, אנחנו צריכים שתהיה לנו הלימה לנושא הזה. אז העולם הזה של חיבור מערכות ל-IT, הוא לא רק כמובן בנושא של מציאת פתרונות הנושא של האונליין, אבל גם בנושא של דיוק כמובן, והזהות. יש כאן עוד עולמות שלמים, שקשורים לנושא הזה, כמובן קשורים לנושא של הבקאפ, של הגיבוי. אם אנחנו לא נתחבר למערכות של ה-IT, איך נגבה את המידע במיטה במחשב. אז זה ככה קצת המזלג בנושא הזה של כתיבה באונליין, אבל יש פה באמת אין סוף נושאים אפשר לייצר הצעה שלמה רק על הנושא של האתגרים שקשורים לנושא של האונליין במחשב ובנייר. אחד מהדברים נושאים האלה שכתיבה באונליין בנייר, תמיד היה אתגר, איך אנחנו יודעים בוודאות שכתבו במחברת באונליין, הרי בסוף של העניין הם כותבים בסוף העמוד, איך אנחנו יודעים את זה. אז אני זוכרת את היה תמיד איזשהו סיפור כזה, שיש מבקרים שבודקים, לוקחים לדוגמה את הדוגמה של הדיו, כדי לראות שזה באמת בוצע באותו יום. בסופו של עניין, זה לא יקחו לכם דוגמאות של עת, אבל יש כאן לא מעט נושאים שקשורים, ואתגרים שקשורים לנושא הזה. גם הנושא שאני הכי אוהבת, הנושא הזה של הניהול מידע מקורי. ניהול מידע מקורי הוא באמת, לא כל השאר הנושאים, מכיל הרבה מאוד אתגרי ניהול. דווקא רציתי יותר להתמקד בו, זה הנושא הזה של ניהול ספקים. גם זה רואים יותר ויותר במסמכים האחרונים, זה שיש דגש וגם בביקורות של רשויות הבריאות השונות, זה הנושא הזה של ניהול ספקים. הדרישה שגם הספקים יכירו את דרישות הדאטה אינטגריטי, דרישות ה-GMP, ואת הדרישות הספציפיות שלכם כארגון. מאיפה זה בא? זה רק דוגמה אחת למקרה שיכול לקרות. הנושא הזה של מעבדות שירות, אנחנו מעבירים להם חלק מהתוצרים, או אנחנו אפילו מעבירים להם דוגמאות, כי נגיד, מעבירים אותם לאנליזה, זה סיפור אחר, אבל אנחנו מעבירים להם דוגמאות לבחינה. כל בחינה שהיא מיקרוביולוגית, באמת, יש לנו הרבה מאוד מעבדות שירות, במיוחד בישראל, אני חושבת שבשנים האחרונות יותר ויותר מתבססים על פעילויות של מעבדות שירות, אז כל הנושא הזה של להעביר חומר לבחינה במעבדת שירות ולקבל את המידע חזרה. לא יודעת כמה מכם עסקתם בזה, אבל כל הנושא הזה של להכניס חזרה את המידע למערכת הבחינה. אז אם זה באקסלים, אם זה אקסל המקורי, איך שומרים את המידע המקורי, אם מקבלים את זה בתור, הרבה פעמים אנחנו מקבלים את זה בתור קובץ כזה, שאנחנו מעלים אותו למערכת, אז איך אנחנו בדיוק מעלים את זה למערכת? אז פה הדוגמה היא שאנחנו מקבלים, מעבירים את המידע לסאב קונטרקטור, והאדמין של המעבדה או מנהל המעבדה מעלה את המידע למערכת. ואז אנחנו יודעים שיש לנו בעיה מאוד רצינית, כי בעצם כל המידע שבחורה הגיע מהספק חיצוני, עלה על שם משתמש של מישהו מתוך המעבדה. איפה אנחנו מוצאים את זה שוב? בטיולים, בכל פעילות של ספק שמגיע למעבדות. אני רואה, יש לי ויכוחים כמעט אינסופיים עם לקוחות על הנושא הזה של הספקים שמגיעים לעשות קיול במעבדה. אז נכון, הם בעלי הידע, הם עושים את הקיול במעבדה, במכשירים של המעבדה, מעבדה, ארגון, כל דוגמה. הנושא הזה של הזמנת ספקים. כמובן שהספקים הם אלה שצריכים להגיע, הם לא יוצאנו אותם מחוץ לחוק, הם חייבים להגיע, הם בעלי הידע, אבל איך מנהלים את הנושא הזה, שאת הקיול הזה בוצע בצורה מסודרת, ושהמידע הותקן במקום הנכון, במערכות הממוחשבות, שיש עליו את התגית הנכונה, כלומר, את התעודת הזהות הנכונה שקשורה לקיול, שמי שביצע אותה הוא מקייל, ואיך אתם יודעים שאותו מקייל, הוא באמת המקייל המוספח. עוד פעם, כל הנושא הזה של לעבוד מול הספקים, כל הסנכרון הזה של הנהלים, כל הסנכרון של ההסמכות, מאוד לא פשוט. זה לא פשוט מהרבה מאוד סיבות, זה לא פשוט כי לפעמים עולה רישוי, זה לא פשוט, באמת, במגוון נושאים, כל נושא של איך אתה מנהל את זה, ואז תמיד חוזרת השאלה, והם באים ואומרים לי, אבל כל פעם מזמינים לי טכנאי אחר. אז אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון שלחברה מסוימת כל פעם יגיע טכנאי אחר. בנושאים שצריכים להתעסק איתם ולהשקיע בהם הרבה מאוד מחשבה, יש לזה המון פתרונות. מפתרונות פשוטים, כמו החתימה במחברת אצל הבחורה, או מי שבחורה שעומדים בכניסה ומעדכנים מי נכנס, וזה כמובן מתחיל בזה שהספק קיבל את ההזמנה. אפשר לחבר, אפשר לעשות רסביליות לנושא הזה, לא מאוד פשוט, ובעיקר הקושי האמיתי הוא הריוויו לנושא הזה. איך אתה עושה אחר כך ריוויו שהולך על כל הנקודות, מי ה-Change Control או ההחזקה שמוציאים לאותו ספק, שחותם במחברת בכניסה ונכנס עם איזשהו שם משתמש גנרי למערכת. זאת אומרת, אני אמרתי את המילה שאף אחד לא רוצה לשמוע אותה, השם משתמש הגנרי הזה, אבל זה מה שזה אומר. אז נכון, אז אומרים, אנחנו לא משמשים שם משתמש גנרי, אנחנו אומרים שזה טכנישן. מה זה טכנישן? אז הנושא הזה של, ניהול מידע מקורי, צד אחד זה באמת ההוצאה של ה... פשוט, במקרה הזה לקחתי את הדוגמה הזו בהתייחסות לנושא של מידע מקורי, אבל זה גם בנושא של תעודת זהות של המידע. בנושא של ניהול מידע מקורי, כשאתה מוציא החוצה את החומר, אותו ספק, מייצר לך מידע שהוא חוזר אליך, אתה צריך לעסוק במעגל החיים של המידע. ואם אתה מבין שאתה מחזיר אותו, לאן אתה מחזיר אותו? אתה צריך להבין איפה הנקודות ההשקה האלה, ואיך אתה, מייצר מצב שבו אתה מעלה את המידע, שהגיע מתוך מעבדת השירות, שעובר דרך האנשים המוסמכים. יכול להיות שזה בסדר, שאותו שם משתמש שאלת המידע, הוא הבן אדם הנכון על אותו מידע, שזה יהיה כתוב, שיהיה כתוב את זה בצורה מסודרת. אנחנו חוזרים לנקודת הבקרה. אם יש בקרה מסודרת, ויש נהלים מסודרים, וזה ברור שאלה נקודות, אלה תחנות, כי זה מעגל המידע, מצוין. ואני אומרת, בואו, תעשו את החשיבה. אל תלו את זה כל פעם מישהו אחר, מי שקבל את הקובץ אקסל, מעלה אותו למערכת. תעשו את החשיבה. כמובן שיש היום דרכים מצוינות, דרכים טכנולוגיות, שבו בעצם הספק מתחבר לענן של המערכת, אם מדברים על מערכות לימס, פשוטות, ממערכות מאוד פשוטות היום. אפשר להתחבר דרך פורטל חיצוני, מעלים את הנתונים, מקבלים את המידע שבדיוק מי העלה את המידע, זה בן אדם שהוסמך מראש על ידי הספק, על ידי הלקוח, ומעלים את המידע ישירות למערכת, בלי להכיר את המערכת. וזה באמת הדרך הפשוטה, הפשוטה לפתרון הזה. לא תמיד אפשר בשלב הזה לתת לזה את המענה. אבל אלה באמת הנושאים, זה מתייחס לנושא של, כמובן של המקור של, של המידע, והנושא הזה של זהות. ופה הדוגמה מתייחס באמת מה קורה, אם קורה משהו, איך אנחנו חוזרים אחורה, איך אנחנו מגיעים לספק. הנושא הזה אגב, מאוד מאוד קשוח בעולם של ה-GLP. בעולם של ה-GLP, המבקרים של ה-GLP לא מבטרים בנושא הזה. הנושא הזה של הספקים, לאחרונה אנחנו רואים את זה גם במסמכים שהגיעו מהשיעורת שבעצם נותנת תמיכה לנושא של GMP, אבל בעולם של ה-GLP, הנושא הזה הרבה מאוד שנים מעסיק מאוד מאוד את המבקרים. אז זה באמת צריך לתת לזה מענה מכל הכיוונים. הנושא הבא, אלא אם כן יש למישהו שאלות, פה, אולי יש שאלות, אבל אוקיי, אז אני אמשיך הלאה. הנושא הבא, שהוא חופן לתוכו הרבה מאוד אתגרים, זה כמובן הנושא של הדיוק, איך אנחנו מבטאים שהמידע שלנו הוא מידע מדויק. אז הדבר הבא הוא מעליו, צריך לבצע ולידציה וקוליפיקציה. רק להגיד את המילה ולידציה וקוליפיקציה, נפתחים פה סכרים שלמים של אתגרים, של איך לבצע ומה לבצע, מה זה קוליפיקציה ומה זה ולידציה. אז תמיד ככה, הדרך הכי קלה להסביר את איך שאני מסתכלת על, האמת שגם הרשויות, זאת אומרת, זה לא רק התרגום שלי, הנושא של קוליפיקציה וולידציה, מתייחסים לקוליפיקציה, שאתה בעצם מבצע קוליפיקציה לאוטוקלב, ונבצע ולידציה לתהליכי ה... לא משנה, שאתה מבצע, אתה עושה ולידציה לתהליכים וקוליפיקציה למכשירים, לצורך העניין. זהו, אנחנו אומרים שבאמת, גם זה ככה לפי ה-WHO, שבעצם ה-definition של validation זה כל נושא שאתה צריך להוכיח שתהליכי עבודה על כל מרכיבים באמת הם מבוצע נמצאים בצורה הטובה ביותר, לפי התוצאות שאתה מצפה מהם. ונושא של הוולידציה, באמת שהיה לי קצת ויכוח לאחרונה עם לא מעט יועצים על ההגדרה הזאת, אבל אני אומרת שבראש ובראשונה מה שחשוב בוולידציה זה לבדות שהמידע הוא מידע מדויק ומהימן. אחרים באו ואמרו לי, לא, זה צריך להיות שזה בעצם מתאים לצרכים. זה נכון שהוא צריך להיות מתאים לצרכים, חד משמעית הוא צריך להתאים לצרכים. זה כמו, אולי מי מכם ככה קצת קורא את הפוסטים שלי, אבל התייחסתי בהקשר של הוולידציה לנושא של מכונת הקפה. מכונת הקפה, אתה רוצה שתייצר לך קפה מצוין, אבל כל התהליכים שקשורים בייצור הקפה, הם התהליכים שצריכים, למשל, היית רוצה לבדות כל כמה שעות אנשים עושים לעצמם קפה, לא בשביל לבחון שהם עושים עבודה לא טובה, אלא עושים הפסקות, אלא לראות אם אתה צריך להכניס לשם תהליכי HR לתוך הפעילות, אז הנושא, אז אתה בוודא רוצה שהמידע שלך יהיה מדויק, ולכן הקוליפיקציה בעצם היא התהליך שבו אתה מוודא שהמערכת מבצעת את מה שרצית שהיא תעשה, אבל הוולידציה היא בעצם נותנת מענה על כל התהליכים. אז בעולם הזה, הוא באמת, זה הרצאה בפני עצמה, רק נושא של וולידציה וקוליפיקציה. למה אני רוצה להדגיש אותה בהקשר הזה? זה הנושא של הדרישות לתרבות האיכות. זאת אומרת, כל הנושא הזה של התמאת תהליכי איכות, מקבלים פה בעצם את הפוקוס הכי גדול. זאת אומרת, אם חברה יכולה להיכנס לוולידציה, אבל אם אין לה, והרבה פעמים, באמת, לא מעט קראו לי לנהל ולידציה, ואחרי כמה פגישות אמרתי, אנחנו לא נרוץ לוולידציה, כי יש לכם פה הרבה מאוד תהליכים נוספים שאתם צריכים עוד להטמיע. זה לא חוכמה לייצר איזושהי ולידציה לתהליך, זה בסדר. אפשר לייצר ולידציה לתהליך, אבל צריך להבין שבוולידציה עצמה אנחנו ניגע כבר בכל תהליכי האיכות בחברה, ואפשר יהיה לסגור את הוולידציה ולהגיד שתוך 3 חודשים יהיה את הנועל הזה והזה, ויהיה תהליכים כאלה וכאלה, ויהיה לנו מערך איכות תומך. בדרך כלל במקרה כזה, אני מעדיפה לסגור את זה כמערכת שהיא qualified ולא validated. מערכת לא יכולה להיות ולידית, אם כל המערך התומך שלה, כל הנושא של quality management לא מותאם לפעילות. ולכן גם אני באופן אישי מאוד מאוד מקפידה שכל הנושא של תהליכי ולידציה גם נכניס את הנושאים האלה. זאת אומרת, אנחנו לא מתקפים רק את התהליך עצמו, אלא גם את מחברים את זה עם כל הפעילויות של הסביב. אוקיי, אז בהקשר לנושא של מדויק, אז באמת הבטיח ככה איזושהי דוגמה בנושא של שינויים. גם הזכרתי את זה קודם. הנושא הזה של ביצוע שינויים. הרבה פעמים, אפילו שהמערכת ולידית, ויש לנו תמיכה מקצה לקצה, ואנחנו אפילו עושים תמיכה, מה שנקרא תמיכה לוולידציה, יש change controlים, והכל מאוד מאוד מסודר, אבל אנחנו מבצעים שינויים, אין מה לעשות, קרה משהו, נשבר הכלי באמצע הפעילות, כל נושא כזה שדורש עדכון, צריך להתבצע בצורה מסודרת. ואיך מבצעים את הצורה המסודרת הזאת, אז אנחנו קוראים לזה תמיד בשם כללי כזה, שהוא נקרא audit trail, או אם זה איזושהי מחברת, איזשהו לוגים שכותבים בהם, או כמובן אם המערכת מייצרת תהליכים מאוד מסודרים, כל העולם של audit trail, הכוונה היא שיש התהליך, יש תיעוד מלא לכל השינויים, וגם התיעוד הזה הוא סקיור, זאת אומרת, אתה לא יכול לשנות אותו. אז אנחנו רואים הרבה פעמים במערכות בעבר, זה שמערכות שהגדירו את עצמם בתור פארט 11, בסופו של עניין אפשר היה למחוק את האודיטרל, שזה כמובן בעייתי, או שכל אחד יכול לשנות מה שהוא רוצה. אז כל הנושא הזה של הבקרה לפעילות של האודיטרל, פה הבאתי לכם איזושהי דוגמה, לחברה שקיבלה מכתב עזרה בגלל הפעילות, בגלל השינויים שבוצעו. לא רק שהם בוצעו על ידי אנשים שלא אמורים לבצע אותם, במקרה הזה הם גם בוצעו על ידי מנהלי הבטחת איכות. אז כמובן שבמקרה הזה המכתב עזרה היה מאוד מאוד חמור, כי מה שהם ראו זה את הנושא של ה-audit trail, אבל ברגע שהם ראו שה-audit trail מנוהל בצורה פרוצה, בעצם זה היה ברור להם שיש כאן בעיה מערכתית, כי אם אין הבנה לנושא של איך אתה מנהל שינוי, ואז אתה יכול, וכל אחד יכול לבצע את זה, אז זה ברור מאליו שהם לא יודעים לנהל את הנושא של של תעודת הזהות, הם לא יודעים לנושא, נושא של תעודת הזהות, בוודאי בוודאי הם לא יודעים לנהל את כל הנושא של מעגל החיים, ושמירה על, על המדע המקורי, על הנושא של הוולידציה, אין מצב שעשו ולידציה מסודרת, אם הגיעו למצב שבו הם יכולים לבצע מה שהם רוצים לתוכלו. אז זה, זה הדוגמה שנתתי לכם פה במקרה הזה, בנושא של, של שינויים. אבל בעולם של האודיט טרייל, זה עוד נקודה שעוסקים בה לא מעט באחרונה, זה הנושא הזה של, זה נחמד שיש אודיט טרייל, בהרבה מאוד מערכות היום יש אודיט טרייל, אודיט טרייל מלא. כמה אתגרים אנחנו מוצאים בנושא הזה של אודיט טרייל? א', יש הרבה מאוד לוגים של אודיט טרייל, או כאילו מערכת שלמה שמנהלת הנושא של האודיט טרייל, ומייצרת מיליוני רשומות בדקה. איך מנהלים את זה? איך מבקרים את זה? איך עוברים על זה? מצד אחד אנחנו רואים באמת הרבה מאוד רשומות מהסוג של אודיט טרייל, וזה נהדר, ומצד שני אין לנו שום יכולת לחתוך את זה, או לייצר איזה שהם ריפורטים מתאימים, זאת אומרת, כשניגשים למערכת וספק בא ואומר, יש לי אודיט טרייל, יש כאן מגוון שלם של שאלות שצריכים לבחון לפני שרצים ואומרים איזה יופי יש לו אודיט טרייל. ובעיה אחרת שיש לנו מהנושא הזה, מרוב זה שאנחנו, כמובן הנושא של ריוויו, אבל מרוב שאנחנו רוצים שיהיה לנו מצב שנוכל לבצע את טרייסביליטי מלא לכל השינויים, יש מערכות שאין להם אודיט טרייל. ואז מה עושים במקרה הזה? אנחנו רוצים ממש לאחרונה, באיזושהי חברה, נתקלנו בבעיה הזאת, הם עמדו לעשות ולידציה לשיטה, ולמערכת שלהם לא הייתה אפשרות לייצר איזשהו אודיט טרייל שיוכל להוכיח שאף אחד לא נוגע במידע תוך כדי הוולידציה. זה קטע ממש ממש בעייתי, זאת אומרת, איך אתה יכול לייצר מצב שבו אתה יכול לייצר הוכחה לבקרה מלאה? הדבר היחיד שחשבנו עליו באותו זמן זה לייצר איזשהם פרינט סקרינים כאלה תוך כדי הפעולה, זה לראות לפני ואחרי, כדי שאפשר יהיה להראות שלא לא ביצעו שום נגיעה. הדבר הזה פגע להם כל כך קשה בפעילות עצמה. זה לא ברור מאליו. והשאלה עוד פעם, זה מאזן האימה וניהול הסיכונים, מה האפשרות שבאמת מי שיעשה איזשהו שינוי כזה, ואיך אנחנו יכולים לבחון את זה. אז הנושא של האודיט טרייל הוא לא פשוט בכלל. כמה דקות קצת ככה בנושא של מכתבי עזרה. אני אתן שם שאלות, מראות, טענות. אוקיי, אז במכתבי עזרה. רציתי, ראיתי לכם פה איזושהי דוגמה, למכתב עזרה יחסית בזמן האחרון, אני לא יודעת מי מכם רשום למנוי מכתבי עזרה, ה-FDA מעודד את המכתבי, במקרה הזה מכתבי עזרה מה-FDA, אבל כמובן שיש מכתבים שמפורסמים ברשת גם איתם הרשות האירופאית, שם לא כל כך מכתבי עזרה, בדרך כלל מה שהם מפרסמים זה כבר החלטות, ה-FDA מאפשר לכל אחד ללא עלות, לקבל איזשהו, להצטרף כמנוי, ולקבל פעם בשבוע בעצם את כל מכתבי העזרה המרכזיים שהם עסקו, שהם שלחו, המרכזיים שהם שלחו, הם אומרים שזה לא הכל, הם אומרים שזה העיקרים. יותר מזה, הם מצפים שתכירו את מכתבי העזרה. זאת אומרת, למה הם מצפים? כי הם לא, הם מגיעים מחברה לחברה, והם רואים כל הזמן שאותם נושאים עולים שוב ושוב. וזה באמת מעניין, מי שעוקב אחרי הפרסומים האלה, רואה שהמכתבים האלה מאוד מאוד דומים אחד לשני. בסופו של עניין, ולאו דווקא אלה שכותבים שיש בעיה בדאטה אינטגריטי. אנחנו רואים, אם בעבר היה באמת איזושהי הגדרה כזו דאטה אינטגריטי רמדיאשן, זה היה מאוד מקובל לראות את זה, היום אנחנו רואים את זה גם במכתבי עזרה הרגילים, מכתבי עזרה שלא עוסקים בהכרח בדאטה אינטגריטי, למעשה הם עוסקים באותם קונספטים, אפילו הם לא כותבים שזה דאטה אינטגריטי, כמו שאמרנו, דאטה אינטגריטי הוא אלמנט בתוך הפעילות הכללית, הם חוזרים ומדברים על הנושא הזה של ניהול תחקירים. מצאתם איזושהי תקלה, הניהול התחקירים בדרך כלל לא מבוצע על הצד הטוב ביותר. הנושא הזה של, עוד פעם, כמו שאמרתי, השיתוף פעולה והתרבות הארגונית המצופה פה, זה הנושא של השיח. והדבר הראשון, הנושא שהם מצפים שבחברה, הם ירגישו שבחברה יש תרבות של שיח, זאת אומרת שמדברים על דברים, ואם מדברים על דברים, אז גם חוקרים אותם לעומק, ולא מסיימים אותם באיזשהו מסמך. הם היום, רק בחצי שנה האחרונה נתקלתי עוד בעשרה מכתבים, שעוסקים בנושא הזה שאתה לא חוקר את הדברים עד הסוף. עכשיו, זה מתחיל אחורה, אם אתה לא יודע לדבר, או אתה מרגיש חוסר נוחות לדבר, ולקבוע פגישות, ולעסוק בנושאים שנתקלת בהם, אתה גם לא יודע לתחקר את זה כמו שצריך. ואז אתה כן מגיע לשיח בנושא הזה, השאלה אם אתה יודע לתחקר את זה כמו שצריך, אתה יודע להגיע לשורש הבעיה. אחד באמת, משפטים שמעציבים אותי, שאני מגיעה לפגישות, זה שאומרים לי שאנחנו מעדיפים לעשות תחקירים, כי זה מלא מלא מסמכים. אז יש כאן בעיה בתהליך, זאת אומרת, התחקיר, כן, יש לו מסמכים ותיעוד, הוא חייב שיהיה לו מסמכים ותיעוד, אבל לא יכול להיות שמפחדים לבצע תחקור בגלל המסמכים. זאת אומרת, יש כאן איזשהו עוד פעם, בעיה במאזן האימה, במאזן הזה של הפעילות הזאת. הצוות צריך לדעת לתחקר, אם זה ברמה של הצוות הפנימי, ואם זה בצוות היותר רחב, צריכים לדעת לתחקר, והרבה מאוד מכתבי העזרה עוסקים בנושא הזה, שלא יודעים לרדת לשורש הבעיה. אנחנו רואים המון, לא דווקא בערב מכתבי העזרה, שזה נגמר בזה, שהבעיה היא שלא עברו את ההדרכה כמו שצריך. לא, בדרך כלל זה לא שורש הבעיה. למה לא עברו את ההדרכה כמו שצריך? אם עברו את ההדרכה שלו כמו שצריך, אז צריך לשאול את עצמך למה הם עברו הדרכה שהיא לא תקינה. הנושאים הם יותר מורכבים מבוא נסיים את זה בהדרכה חוזרת. דבר נוסף שאנחנו רואים שחוזר על עצמו שוב ושוב מכתבי העזרה, זה נושא של ניהול סיכונים. עוד פעם, זה לא פשוט, זה באמת מתודולוגיות, זה לא נגמר בנוהל שנותן ציונים לריסקים שהם היי ולו ו-12 ו-10, ויש לזה באמת כל כך הרבה מתודולוגיות. מה שחשוב זה ההטמעה. ולכן יש כאן את הנושא הזה שאם אפשר להכניס את הבן אדם שמתמחה בנושא הזה, זה מצוין. לפעמים זה יכול להיות תפקיד או תפקיד נוסף, אבל צריכים להכיר את העולם הזה של ניהול סיכונים, זה חשוב. וברוב המקרים אנחנו רואים שבסופו של שנייה האצבע המאשימה במכתבים האלה היא כלפי ההנהלה. ברור מאליו שאם יש את הבעיות מהסוג הזה, וכמובן כל הנושאים שדיברנו, שהזכרתי אותם קודם, בסוף הם אומרים, באים וחוזרים ואומרים, הבעיה היא בשיטת ניהול, הבעיה היא בהנהלה. ולכן אנחנו חוזרים ואומרים שהגוורנס הוא סופר קריטי פה, והפעילות היא פעילות שהיא חשובה. הזכרתי פה, שאתה יכולה להתחס דוגמה, בקבוצה שאני מנהל בפייסבוק, אני מעלה פעם בשבוע, שבועיים, מישהו מעוניין, סיכום לכל מכתבי העזרה מהסוג הזה, אבל עוד פעם רואים פה שהדברים, בסופו של עניין, דברים חוזרים עצמם. יש לנו רק פשוט כמה דוגמאות מסיכומים. הנושא של התחקיר, כמו שאמרתי, הנושא של ולידציה. הרבה פעמים הם עולים על הנושא שגם אם ביצעת הוולידציה, לא ביצעתם שם, לא בוצעו ניתוחים סטטיסטיים כמו שצריך, שמאפשרים ולידציה, לבצע את הוולידציה כמו שצריך. הרבה מאוד מהמכתבים מדברים על דרישות של ספק. פה, כמו שאתם רואים, גם התייחסתי לסעיפים הספציפיים ברגולציה. אם אנחנו עושים לדאטה אינטגריטי כמסמך, דרך המסמכים נלווים שם מפנים, אז יש לנו גם את המראה מקום, ה-CFRים הרלוונטיים. פה גם במקרה הזה גם היה נושא של בדיקת יציבות. אז זהו, וזה ככה, בסופו של עניין, כמו שאמרנו, המטרה העיקרית שלנו היא בקרה, והמטרה שלנו לעבור, ושהמוצרים המצוינים שלנו, בסופו של עניין אנחנו מתבססים על זה שאנחנו מייצרים מוצרים מצוינים, ואנחנו רוצים שהם יגיעו למי שצריך אותם, ואם זה החולים אחת כמה וכמה. גם ה-FDA, לא, המטרה שלו לא לסגור מפעלים, המטרה שלו בסופו של דבר זה להגן על החולים, להגן על הבריאות של כולנו, גם אנחנו כלקוחות קצה בסופו של דבר. ואז מי מכם ראה את המערכון של זהו זה האחרון בנושא של הווירוס, של החיסון. אז הם באמת מתייחסים לנושא הזה של כן, אין לנו זמן, אז עשינו תוך 3 ימים חיסון, אז זה בדיוק העניין, אז דברים האלה נכתבו בדם. המטרה היא שלא לנו תופעות לוואי, שהתופעת לוואי שלהם חס וחלילה, עם מוות כמו במערכון הזה, וחשוב להקפיד איתם. אבל באמת, ולכן, יש כל מיני נושאים שתמיד אמרו לי, למה זה בכלל מעניין את ה-FDA, זה משהו מאוד מאוד עסקי, אז גם ה-FDA בסופו של עניין, גם חשוב לו שאותו עסק ישרוד, שאותו עסק באמת שיש לו חיסונים מצוינים ותרופות מצוינות, גם יביא מוצר איכותי, אבל גם שלא בסופו של דבר ייסגר, כי הוא לא מייצר תהליכים יעילים, ולכן הוא כן גם דורש לראות תהליכי ייעול. אז זה מה שהכנתי עבורכם הפעם. אני הסכמתי שכן הייתה שם איזושהי שאלה. אז הנושא של סריקה. אוקיי. השאלה שנשאלה פה זה מה קורה עם קובץ מקורי בנייר, וסרקתי אותו, ולאתי אותו בעצם למערכת. יש כאן את כל הנושא הזה שהוא כמו העתק זהה למקור. אתה צריך לשמור גם את המקור. בסופו של עניין, אם תחליטו, אני חושבת שהדרך שבה מסתכלים על זה בגדול, יש לך את המקור ואת העתק למקור. העתק למקור במקרה הזה זה הגיבוי. כל העולם הזה של הגיבויים, זה נושא של זמינות המידע, יש לך גיבוי מסודר, העלית את זה, יש לזה חשיבות, יש לזה חשיבות בריוויו. אם אתה בא ואתה אומר, העתק הוא העתק מקורי, אני לא חייב ללכת למקור הזה, המקור הזה אני יכול לשים בארכיון, הוא יהיה סגור ואף אחד לא ייכנס לארכיון, ולכן ישמר המידע המקורי ללא מגע, שזה מצוין, כי זה מה שרוצים להגיע, ובעצם אנחנו מעלים את המקור לאיזושהי מערכת ממוחשבת, זה מצוין, כי זה מאפשר לעשות ריוויו מרחוק. האם אני צריך לשמור את המקור? אתם צריכים לקבל את ההחלטה. יש כאן סכנה, יש כאן סיכון, כי בסופו שאנחנו רוצים לוודאות שיש לכם את המידע המקורי. אם אתם יכולים להגיד שזה מספק, המידע שהעליתם כמידע מקורי, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אתם צריכים לקבל החלטה ברמה של, אין כאן תשובה חד משמעית. יש כאן עניין של ניהול סיכונים ובקרות. איזה בקרות ביצעתם? האם באמת יש כאן העתק מלא שאתם יכולים לזרוק אותו? אותו דבר כמו עם קבלות, כמו שאם אפשר לסרוק את הקבלה ולשמור את הקבלה, את הקבלה של מס הכנסה או משהו כזה בבית בעתק. זה תמיד השאלה, זאת אומרת מי מכם, אני שואל את זה גם, אתה רואה חשבון שלו. אם תסתכלו למשל על דרישות ממשלתיות, על נושא של איזה מסמכים צריכים לשמור בבית, יש מסמכים שלא משנה מה, הם תמיד יגידו לכם שצריכים לשמור את המקורי. האם הם ישרדו אצלכם בבית? כבר שאלה אחרת, עדיף לסרוק אותם אולי, אבל כל הנושא הזה, האם לשמור את המידע המקורי, זה די כל מקרה לגופו, זה חלק מתיק ההגשה, אתם צריכים לשקור על זה, אבל אני ממליצה, באופן כללי, כן, אני ממליצה לסרוק ולעלות, והדבר שנגזר מזה ברמה של הסריקה והעלייה, זה שאם אתם סורקים ומלאים את זה מערכת, יכול להיות שבכלל אתם, בפעם, בשלב הבא, אולי אפשר בכלל לייצר את הקובץ הזה מקורי במערכת. זה נכון למערכות ERP למשל. איפה נתקלנו בזה? יש לנו טופס שנכנס נניח, אתה מגיע מוצר למחסן, ואתה נכנס למסעית, ויש לך מין טופס כזה שאתה אומר, המסעית הגיעה, המוצר הגיע בטמפרטורה הנכונה, ומין צ'קליסט כזה שרואה שהכל הכל בסדר, אריזה סגורה כמו שצריך, הכל כמו שצריך, מין תיקים כאלה, אתה עושה כזה על טופס, ואז אתה בא ואומר, שזה יהיה נוח לריוויו, אני אסורק את זה, אפילו אסורק את זה בשנייה, יש היום מצלמות כאלה, אתה סורק ומעלה למערכת, ואז מה עושים עם הדף הזה? האם באמת חשוב לשמור על הדף הזה? או אפשר לזרוק אותו ממש חשוב למערכת? במקרה הזה, לא שתקעו סכנה אם הדף הזה יעלה כמו שהוא למערכת. שאלה הבאה שמתבקשת זה, למה לא לעשות את זה כבר ישירות במערכת עם איזשהו טאבלט שיטות הנכנס למסעי. אז אני אומרת, כל מקרה לגופו, וצריך לתת את המענה. טופס הדרכה. טופס הדרכה, אחת כמה וכמה, יש מערכות שנותנות מענה לנושא של הדרכות, לכן למה צריך בכלל טופס הדרכה? ואם אתה אומר שזה טופס הדרכה בתוך ישיבה, אז יכול להיות שזה גם משהו שאפשר לעשות אותו אלקטרון. אבל אם לא, אז כן, אתה סורק את זה. עכשיו הנושא של ההסמכה, אם אתה צריך להוכיח, צריך לחשוב על זה בכל מקרה שהוא. בכל מקרה, אם שומרים את המקור, תשמעו אותו בארכיונים, ובמקור שהוא מוגן. זה מקור, זאת הדבר, זאת השאלה. זהו, אם יש עוד שאלות, אשמח לענות. יופי, אז מקווה שזה ממקום טוב מבחינתי תוכל לסיים, אז תודה רבה לכם על ההקשבה, וזמינה כמובן בכל רשת חברתית אפשרית לכל שאלה, כמובן גם דרך מאיר, ותודה רבה לכולם.
תודה גלית.
תודה רבה.
תודה
רבה.
תודה.
תודה רבה.
תודה.
תודה רבה.
כולנו פתאום רואים פרצופים.